ושאלה, מהו מקום של הרגש בתפילה? מה הדבר הזה שאנחנו מתרגשים לפעמים, או לפעמים לא מתרגשים בכלל בתפילה? או יש אנשים כאלה שהם אף פעם לא מתרגשים, ויש כאלה שתמיד מתרגשים בתפילה. תפילה מזעזעת אותם, גורמת להם משהו, מרוממת אותם. ובאמת, אנחנו... שאלה אם יש בכלל איזשהו ערך לתפילה שהיא נכונה, מדויקת, בדיוק לפי הכללים, הכל נכון וכוונות נכונות, והוא מכוון כל זה אבל לא מרגיש כלום. יש ערך לתפילה כזאת? במיוחד שאנחנו יודעים שחז"ל אמרו שהרחמן הליבה באי, ויש כל מיני ביטויים, ודוד המלך, כן, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. זה לכאורה, זה האידיאל של תפילה. לשפוך שיחו לפני בוראו, ויש עוד כל מיני ביטויים. ואם אדם יתרגש בתפילה, האם זה מדד שתפילה הייתה טובה, נכונה? האם בכלל זאת המטרה של התפילה, להתרגש, להביע את כל מה שיש לך גם ברגש, גם ברובד הרגשי? בזה אנחנו נדבר היום. אנחנו ננסה להבין מה מקומו של הרגש בתפילה. ונתחיל את הבירור הזה מסיפור, סיפור חסידי בעניין הזה. פעם אחת היה איש פשוט מאוד, רחוק מאוד מיהדות, והיה יהודי אבל גר בין הגויים, ואף פעם לא הכיר את תפילות ולא ידע שום דבר על ההלכות. כלום, היה לגמרי מנותק ומרוחק ממסורת ישראל. והוא היה נשוי, אשתו יהודייה, אבל גרו בכפר של גויים. וכל פעם בכפר שלהם הייתה עוברת, פעם בשנה נגיד, בימים נוראים, הייתה עוברת שיירה של עגלות שהחסידים היו נוסעים ולחצר של רבי. רבי שלהם, לא רחוק גר שם, היה חצר חסידים. והוא רואה איך הם נוסעים, שרים שרים בדרך, ומתלהבים, ושמחים כאלה. אז יום אחד אשתו אמרה לו, אנחנו צריכים לבדוק, מה הולך פה? מה הם כל כך שמחים, מה הם מתלהבים יהודים, אולי תיסע גם אתה פעם, תראה מה הם עושים שם בראש השנה, אצל רב. זה מעניין כזה, מה הולך שם? מה הם מתמידים שנים שנים נוסעים לחצר? אולי גם אתה תיסע לשם. אז מה, טוב, בוא ננסה. עמד שם בכביש, כשעברה עגלה, הוא עשה ככה, כן, תפס טרמפ, שאל אם אפשר לנסוע איתם, הוא אומר, כן, בטח, בוא, כנס, הכניס אותו לעגלה, ושירים, ריקודים, ונסו לחצר. כשמים הגיעו לחצרו של רבי, אז אמרו לו, הנה, יש פה בן אדם, הוא יהיה מהריח שלך, אצלו אתה תישן, תאכל, תשתה, וזהו. טוב, אז הוא שאל, מה? אמרו לו, הנה, פה אתה תישן, בסדר. והנה הם מתכוננים ללכת לבית הכנסת, לראש השנה, ואז ראש השנה יצא בדיוק באותו יום של שבת, יצא בשבת. אז בעל הבית, לפני שיוצא מהבית, סידר כל הדברים שם על פלטה של שבת ומתכוון ללכת. אז הוא שואל אותו, מה זה, מה אתה משאיר אש דלוקה והולך ומשאיר אוכל, כאילו, מה העניין פה? אז אומר, לא, אנחנו, זה אסור לבשל בשבת פשוט. הוא אומר, למה? כי לא שמע על זה אף פעם. הוא אומר, כן, הנה, הסביר לו שאסור לבשל. לכן אנחנו שמים צ'ונט, יש כזה אוכל, נקרא צ'ונט, הוא מתבשל מעצמו ככה במשך כל השבת. וזה, ושמים שם נקניק כזה, קישקי כזה נקרא, וזה בתוך זה, והסביר לו הכל, וכך אנחנו לא נוגעים בזה במשך שבת, רק אפשר להוריד, להחסיר. טוב, מעניין, בסדר. והנה הם באו לבית הכנסת, מתחילים להתפלל, מתחילים תפילה של ראש השנה, וזה, הכנות וכיוונים. וכך הם מתפללים, מתפללים, ופתאום כל האנשים שהיו, התחילו לבכות. יישר כוח. לא נורא, כך שבחתי אותך. יישר כוח. לא הצעת כמעט שום דבר, אני אתחלתי לספר לך ביחידות את הסיפור הזה. הלכנו לצלם לנו דפי מקורות. טוב, אז הם מתפלים כולם תפילה של ראש השנה, ופתאום מתחילים כולם לבכות, בוכים, בוכים, בחימר, מצטערים. אז הוא יושב, חושב, מה קרה? למה הם בוכים? מה קרה להם? אולי יש פה איזה מחלות או משהו, מגיפה? מה, למה הם בוכים? מסתכל, מסתכל, והם מתפללים ובוכים, בוכים, והוא ככה חושב, למה, למה? הבנתי למה הם בוכים. הם השאירו את האוכל שלהם על הפלטה, ועכשיו האוכל הזה יישרף, ועכשיו לא יהיה להם מה לאכול. הרי הם לא יכולים ללכת באמצע תפילה עכשיו, נכון? שם למניח, לכבות את האש, ולכן הם בוכים. אוכל עליהם שלהם עכשיו הולך. איי, 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 כל כך איזה צ'ונט, בטח מאוד טעים, ויש שם נקניק, אוי, 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 והוא בוכה יחד עם כולם, וכולם אומרים, אוי, 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 והוא אומר, אוי, 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 איפה נקניק שלי? מה אני אוכל בשבת, מה אני אוכל פה? וכולם בוכים, בוכים, והוא איתם, בוכה, בוכה. טוב, בכו, 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 עבר כמה זמן, פתאום. מישהו מתחיל שם לשיר לך דודי לקראת קלה. שבת, אז כולם שרים, מתחילים. לך דודי ורבי, רוקדים, לך דודי לקראת קלה, וזה, איזה שמחה. אז הוא לא מבין, מה הולך פה? מה הם פתאום נהיו שמחים? עד עכשיו בחו, פתאום נהיו שמחים? ומה עם הקישקי? מה עם הנקניק? אז הוא קורא לבעל הבית שהוא יושב איתו, אומר, תגיד לי, הנקניק לא יישרף? מה אתם כל כך שמחים? כאילו, הנקניק לא עומד להישרף כזה? אז הוא אומר, לא, אל תדאג, זה צ'ון, זה כמה שיותר זמן עומד על האש, זה יותר טעים, יותר טוב, זה אוכל מיוחד בשביל זה, ודאי שלא יישרף, אל תדאג, כמה שיותר זמן, יותר טעים. איי, הבנתי למה הם שמחים. נכון, כמה שיותר זמן, יותר טעים, והוא שמח, והוא רוקד יחד עם כולם, כולם שמחים, והוא שמח, שמח, שמח. שמחו, 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 רקד, איזה יופי, נקניקי, טעים. ואז פתאום, עוד פעם מתחיל תפילה, סוג אחר של תפילה, ואז עוד פעם מתחילים לבכות, לבכות, בכי, בכי. אז מה, אני לא מבין. אז תחליטו, זה יותר טעים או פחות טעים? ואני מבין עכשיו. הם עכשיו בוכים כי תפילה מתארכת כל כך הרבה זמן, הם לא יכולים לבוא הביתה. ועכשיו מישהו אחר יבוא ויגמור להם כל הנקניק. לכן הם בוכים, ולא יהיה לנו מה לאכול, וגם הוא בוכה, בוכה, יחד עם כולם, בוכה, בוכה. כולם בוכים, והוא בוכה. זהו. מוסר הסכל. שאלה, על מה אתה בוכה בתפילה? כל כך מתרגש? אתה כל כך מרגיש שזה? אולי תבדוק טוב טוב על מה אתה בוכה? אולי זה על נקניק? רגש לא אומר כלום. רגש איננו מדד של התפילה. גם לאיש הזה הייתה התרוממות רוח גדולה בתפילה. אם אנחנו מצפים שהתפילה, האידיאל שלה, זה ההתרוממות רוח, אז אפשר להתרומם מאוד מאוד מהנקניק. עיקר השאלה לא האם אתה מתרגש בתפילה, עיקר השאלה ממה אתה מתרגש בתפילה. מה מזיז אותך? מה מניע אותך? מה גורם לך התרגשות גדולה? זאת עיקר השאלה. לא האם אתה מתרומם, אז מה שהתרוממת? או שאתה לא מרגיש כלום? שאלה ממה? אני רוצה להראות לכם פה דברי הרב ביחס לרגש. אהה, נכון. כן. כן, תרוץ לערוץ. אחר תשיב לי. זה. תסתכלו אצלכם, מקור מספר אחת, אומר הרב קוק בעין היה. אומר ככה. צריך שיהיה קבוע דבר בליבו של האדם, שעיקר גדולת התפילה והתרגשות הטהורה והניסה ברשפי אש קודש של אהבת השם, היא עיקרה מפני שהדבר המוליד אותה, כוח, תודה. הוא הדעת הטהורה והצדק האמיתי. עוד פעם, אני יודע שזה דברי הרב לא נקלטים מיד, צריך כמה פעמים לקרוא אותם. מה הוא אמר פה? עיקר הערך של תפילה והתרגשות בתפילה זה לא עצם ההתרגשות, אלא מה? אלא זה שההתרגשות שלך בתפילה נובעת מדעת הטהורה, מהסתכלות הנכונה, מהדברים האמיתיים. כי אם אתה מתרגש מדברים הנמוכים ודברים פחותים או דברים השליליים, אז מה שאתה מתרגש? וזה, עוד פעם, נקרא את זה עוד פעם. צריך שיהיה קבוע דבר בליבו של האדם, שעיקר גדולת התפילה וההתרגשות הטהורה והניסה ברשבי אש קודש של אהבת השם היא הכרה מפני שהדבר המוליד אותה הוא הדעת הטהורה והצדק האמיתי. כשאתה מתרגש ממשהו שהוא צדק אמיתי ודעת טהורה, אז להתרגשות שלך יש ערך גדול. אבל אם לא, אז לא. אין לזה שום ערך. אמנם אתה מתלהב, אמנם אתה מרקד, אמנם אתה מרגיש כביכול, כן, קרבת השם, אבל זה לא אומר כלום. מה שפה אומר זה אם אתה מתרגש מדעת הטהורה והצדק האמיתי. זאת אומרת, במילים אחרות, התפילה מטרתה לא רגש. זה לא משהו שאנחנו שואפים, העיקר, העיקר להגיע. ובאמת יכול לקרוא הרבה פעמים, אדם ב... אני יודע, הוא עובד על התפילה שלו, לומד איך לכוון נכון ואיך להסתכל נכון, ופתאום הרגש עוזב את אותם, הוא לא בסדר, כאילו נכון, הוא מתפלל שעבר כלל, אבל זה לא כל כך מדבר עליו, הוא לא כל כך מתרגש, לא כל כך עובד עליו, לא משפיע. וקודם, לפני שהוא התחיל כל המהלך של ההתרוממות, של של לימוד, של המכה, של עיון תפילה, קודם דווקא הייתה תפילה מצוינת. אז אנחנו נלמד היום שזה לא אינדיקציה, זה לא קריטריון, זה לא מדד לתפילה, אם אתה מתרגש או לא. השאלה היא רק, מה כן מקומו של הרגש? בשביל מה אנחנו? מה התפקיד של הרגש בתפילה? נתחיל קודם כל נציין עובדה אחת. זה שבתפילה הכללית, כמו שאנחנו לומדים, למדנו עד עכשיו, שהתפילה, אתה מכוון אותה לכלל ישראל, ואתה מתאחד עם הכנסת ישראל, כל מה שדיברנו, בתפילה הזאת יש בעיה אחת גדולה. הבעיה היא, או חיסרון אחד גדול. החיסרון הוא זה שלא כל כך אכפת לנו מכנסת ישראל. כאילו זה לא כך יפה להגיד את זה, אבל ככה זה. עם כל הכבוד, כן, אתה אכפת לנו מאוד, אנחנו מאוד רוצים, כן, כלל ישראל, כנס ישראל, אבל זה נפילת הילד שלי אכפת לי יותר מנפילת הבורסה של כל המערכת הפיננסית במדינת ישראל. ככה זה. אני מוודאי הייתי רוצה שהאנשים, שבורסה לא תיפול, שהמערכות פיננסיות יעבדו, אבל זה בסדר, כאילו לא כל כך אכפת לי מזה. צרה הפרטית שיש לנו או שמחה הפרטית שיש לנו, היא מעוררת את הרגש הרבה הרבה יותר, הרבה יותר חזק. היא זה שנותנת עוצמה. וכשיש למישהו משהו מיוחד, באופן פרטי קורה לו, אז חז"ל אומרים, כשקורה לך משהו פרטי, תקשר את זה לכלל. תמצא איפה זה נוגע לכולם.
אז מנקודת מצוקה אני מרגיש את הרגש בתפילה?
כן. זה בעצם תרגום של מילה תפילה. תפילה, תרגום הזה, זה פתיל. כן, ככה רש"י מסביר את זה, על העניין הזה של תפילה, זה פתיל. פתיל זה כמו קישור. קשר, זאת אומרת, זה משהו שאתה על ידי תפילה מתקשר לכלל. זאת אומרת, יש לך בעיה פרטית, כן, כמו שמישהו אמר פעם שעברה, סבתא שלי חולה, אז מה שאתה צריך לעשות, אתה מתרגש מסבתא, כואב לך, אתה מצטער, אתה מודאג עליה, אתה חושב, אתה מחפש פתרונות, איך אפשר לרפות אותה, ככה, באמת, תקח את זה ותחשוב ככה על כל סבתות בישראל, או כל חולי ישראל. פשוט תהפוך את הצרה הפרטית שלך לדבר הכללי. זאת אומרת שמשהו שאתה לא נשאר בחוג הקטן שלך, של החיים האישיים הפרטיים שלך. נגיד, אתה מתחתן, אתה מרגיש התרוממות רוח, אתה מרגיש מאושר, טוב לך, אתה נהנה, עכשיו זה אולי יום הכי גדול, הכי קדוש, הכי שמח בחיים שלך. אז ברגעים הללו, כמה שאתה יותר מתרגש, תפוס את הרגש הזה. תפוס אותו ותנסה עכשיו להשליך אותו על כל עם ישראל. תגיד, הלוואי שכולם כך ירגישו, הלוואי שלכולם יהיה טוב, הלוואי שכל אלה שלא התחתנו עד עכשיו, שיש להם בעיה, שהם מתעכבים, לא מצליחים להתחתן, שיתחתנו, ואני מברך אותם, ואני מתפלל עליהם, ואני שמח, אני מאחל שיהיה להם טוב. זאת אומרת, מה שקורה לך, תהפוך את זה לכלל. זאת אומרת, את הרגש הזה, תנצל אותו. תשתמש ברגש. זה תפקידו של רגש בתפילה. זה תפקיד חשוב, זה תפקיד גדול. אנחנו חז וחליל לא מזלזלים ברגש. אנחנו אומרים, יש לרגש ערך ענק. בתור מה? בתור זה שמפעיל אותך. גורם לך הזדהות. זה גורם לך מעורבות מאוד חזקה. אז רק אומר, ברגעים הללו, אל תישאר בביסלי שלך, מתחת לשמיכה שלך. אל תישאר בכן המשפחתי שלנו, בקונחייה המשפחתית שלנו. תצא החוצה, תחשוב מיד על אחרים, ותפעיל, תפנה את הרגש שלך לאחרים. זאת אומרת, יש לך מינוס בבנק, תנצל אותו ותהפוך אותו לפלוס. איך אתה הופך את מינוס בבנק לפלוס?
אני חושב שלכולם יהיה פלוס, לא?
כן, שאתה מתרגש בתפילה כשאתה אומר, תן ברכה על פני האדמה. יש לך בעיה במינוס, זה מטריד אותך, זה מפריע לך, זה משגע לפעמים אותך, זה משתלט עליך, אתה לא יודע מה לעשות. אז את זה תכוון בתן ברכה על פני האדמה. תחשוב על כולם. עכשיו תגידו לי אולי שמה שאני אומר לכם זה לא ריאלי. יש מישהו רוצה להגיד לי שזה לא ריאלי?
מה אתה בדיוק? יש לך צער, יש לנו צער משלנו, אז להוציא את הצער לא...
לא, יש לך צער משלך, תנסה להזדהות בצער שלך עם כל צער של עם ישראל. כמו שאמרתי, יש לך, סבתא שלך חולה, תחשוב על כל עם ישראל שהוא חולה. אתה מוטרד, אתה מודאג מסבתא. אז תחשוב על כולם. אל תחשוב רק על סבתא שלך. תחשוב שגם לי יש סבתא, וגם לו יש סבתא, וגם להם יש סבתא, והם חולים, ולא רק סבתא. גם בן, ובת, ובעל, ואישה, ואמא, ואבא, עם ישראל צריכים עזרה. אז מה שמפעיל אותך, מטריד אותך בחיים הפרטיים שלך, תחשוב מיד על כולם. ומה שטוב לך, תחשוב מיד על כולם, שיהיה להם כולם טוב. כן. עוד פעם, שמה שאלה?
הסוף, היו שעות השני.
סוף של תפילת שמונה עשרה. אבל, רגע, אנחנו עוד לא עברנו את שמונה עשרה, אתה כבר מדבר על סוף.
אתה מדבר על זה שאתה תכוון לכלל כל הזמן, ושם זה רשום ביחיד.
איפה רשום ביחיד? אבל לא שמת לב שכל התפילה שם היא ברבים, בלשון רבים? אז אתה עליך בספציפית, בתפילת 18, כשאתה מתפלל, אתה לא אומר שם בלשון רבים, סלח לנו, אבינו, כי חטאנו, תחזינו, עינינו, ורפאנו, מה? אבל אחרי, אבל אני אומר, אתה עכשיו לוקח 18, ואומר שמישהו, זה כמה שורות קטנות בסוף.
למה?
בסדר, שאלה טובה. שאלה טובה, אבל אני אומר, אבל... למה אתה לא מסתכל על כל תפילת 18? אני אומר, הפוך, תסתכל על כל תפילת 18. עיקר התפילה מה זה? זה השלוש שורות בסוף שאתה מוסיף שם ומנסה לקבל משהו באופן פרטי?
כאילו,
לא, חכה, אני רק אומר, מה עיקר התפילה 18? היא בלשון יחיד או רבים?
רבים.
רבים. אז מה אתה שואל? שיש שם שלוש שורות בסוף, תוספת כזאת, נכון? אז זה בסדר, זו שאלה טובה. אני רק רוצה שאתם תבינו את הפרופורציות. כשאנחנו אומרים תפילה בלשון חז"ל, מה אנחנו מתכוונים? למה? מה? ל? 18. פסוקי זמרה כלולים במושג תפילה? מה? לא כלולים. וקריאת שמע כלול בתפילה? במושג תפילה? לא כלול. זה מצווה בפני עצמה. יש מצווה קריאת שמע. פסוקי זמרה מכינים אותנו. עלינו לשבח. זה תפילה? לא. זה משהו שאנחנו מסיימים תפילה. תפילה זה 18. זאת אומרת, 19 ברכות. זאת תפילה. מה שאתה אומר, יש תוספות, יש שם כניסות, יש שם אפשר להוסיף, בקשות פרטיות, על זה, אבל זה לא תפילה. זה תוספת. מתי לתוספת הזאת יש ערך? כאשר אתה מכליל אותה בתוך התפילה. זאת אומרת, אם אתה עכשיו מתחיל להתפלל בגוף יחיד, בלי 18, אתה אומר, יהיו לרצון אומרי פי והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגאולי, כן? אתה אומר רק את זה, זה לא תפילה. אין לה ערך בלי 18. כשזה מובלע בתוך כלל, אז אנחנו אומרים, כן, ודאי, יש גם לצד הפרטי, יש ביטוי, יש הופעה. מתי? מתי שהוא קולט את עצמו, קודם כל, 19 ברכות, שהוא שם את המרכז האישיות שלו בכלל, ואחר כך הוא הוסיף משהו כביטוי של פרט. כן.
בדיוק לגבי
העניין
הזה, הביאו לפני יום ויומיים, מתוך המשנה ברורה, שהוא מביא שם את העניין שאדם שיש לו בקשות פרטיות, שהוא רוצה שהם לא חלק מהתפילה, אז עדיף שיכניס אותם בסוף התפילה, לאחר יהיו לו רצון לפי האחרות. השאלה שלי בכלל, הרי מרן יודע פה דברים הרבה יותר מאיתנו, למה הוא בכלל מביא את העניין הזה? למה הוא בכלל נותן פה את העניין לבקשות פרטיות? הרי הכל אמור להיות כלול בתוך תפילת 18.
לא. אני אגיד לכם, קודם כל, היה לנו שיעור שלם על התפילה הפרטית ותפילה כללית. עכשיו, נושא שלנו הוא אחר לגמרי. נושא שלנו זה רגש בתפילה. עכשיו, אני לא רוצה לגמרי לא לענות לכם, אבל אל תמשיכו את הנושא הזה, כי אנחנו עברנו אותו. זאת אומרת, כל נושא בפני עצמו. אני עכשיו כן יענה, אבל בקצרה, כמו שאמרתי קודם. אנחנו לא מזלזלים בפרט. לפרט יש ערך חשוב. מתי? כשהוא ביטוי של כלל. ומה שמרן כתב, ומה שאנחנו אומרים בתוספות, ומה שחז"ל קבעו בעניין הבקשות פרטיות, זה ודאי כל זה נכון. מתי? בתור ביטוי של, כשזה כלול בתוך כלל. כשזה דבר בפני עצמו, אין לנו תפילות פרטיות. תבדקו, תחפשו, תבררו, תראו שבעם ישראל אין שום תפילה פרטית בגוף יחיד שהיא מנותקת מכלל. תמיד זה תמיד זה כלול, תמיד זה מקושר לכלל. אני יכול להתפלל לעצמי בתור ביטוי של כלל. כן?
גם
גם בתפילות בסידורים ספרדיים, תבדקו בנוסח עדות המזרח, כשיש, אין הרבה, זאת אומרת, זה רוב הסידורים אין שם תוספות פרטיות. רוב רובם אין. הכל זה תפילה רגילה ש-18 בלי שום תוספת. אבל יש כאלה סידורים שיש שם תוספות. שפה אתה מבקש על פרנסה, פה אתה מבקש על רפואה, פה אתה מבקש על עוד משהו, יש שם כל מיני. אז תשימו לב ששם גם בקשות הפרטיות שמוסיפים אותם בסידורים הללו, גם שם זה תמיד יש מין אמירה כזאת, למען הכלל, בשביל כולם, או בשביל, כדי שיהיה לי כוח לעבוד אותך וזה וזה. הכל מכוון לכלל, לא לך פרטית. כן, גם כשמגיעים לזה שכותבים בתוך הסידור תוספת פרטית, גם היא תמיד מכוונת לכלל. תראו את הלשון של התפילות. טוב, אבל אנחנו לא, כזכור, לא בזה עסקינן. אנחנו מדברים עכשיו על הרגש, נכון? אז מה אנחנו אמרנו? שהרגש של צרה פרטית שלך, או שמחה פרטית שלך, אתה, לזה תפקיד של רגש, שאתה תזדהה איתו, עם הרגש הזה, עם הבקשה הזאת, עם התפילה הזאת, עם ההודיה הזאת, עם השמחה הזאת, תזדהה לחלוטין ותעביר את זה לכלל. כמו שאומר דוד המלך בספר שמואל, ואומר המלך אל, זה מקור שתיים, כן? אל נתן הנביא ראה, אני בכוונה דילגתי כדי שלא יהיה פסוק שלם פה בדפי מקורות, אנוכי יושב בבית ארזים, וארון אלוקים יושב בתוך העירייה. יש לי פה בית מצוין, בית טוב, בית עץ, והארון השם נמצא באוהל. אז זה לא בסדר, אני רוצה לבנות בית המקדש, ונתן אומר לו, כן, נכון, זה באמת לא בסדר, כך וכך, כן, זאת אומרת, זה שם ספר שמואל. אבל עוד, זה העיקרון, טוב לי, דוד מרגיש שהנה הוא הגיע לנחלה, הוא עכשיו מלך ישראל, הוא עכשיו יושב בירושלים, יש לו ארמון, ומה הוא אומר מיד? זה לא טוב. זה, אני רוצה עכשיו שזה, אני צריך גם שבית השם יהיה בנוי ככה, ולא יישאר באוהלים, בעיריות, בבדים. זה עיקרון. טוב לך, מצוין. עכשיו את זה תשליך לכלל. אומר הרב, תסתכלו, מקור 2 א', ואותה ההתרגשות שהיא מתלבשת בתיבות ומאמרים של תפילה, יש להם ערך גדול. כן? לא מצד עצמם, כי אם מצד מאור השכל והתמימות הדרכים המעשיים וטהרת המידות, שהם גורמים שיהיה הלב מוכן להתרגש באופן כזה מידת אלוקים והעסק בתפילה ותשבחות. זאת אומרת, שההתרגשות הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהיא מתלבשת בתיבות ומאמרים, היא מביאה לכך שהלב מוכן להתרגש בצורה נכונה, בפנייה להשם, ועסק בתפילה ותשבחות, ואתה מפנה את הרגש שלך לתפילה. זה הערך של תפילה. זאת אומרת, למרות שזה נראה לנו לא ריאלי, כן, מה שאמרתי לכם, זה נשמע כאילו גדול עליי, קשה לי לעשות את זה, זה נראה ממש רחוק מאיתנו, לא ריאלי. אז בשביל זה אנחנו מתפללים. זה אחד הסיבות המרכזיות שבשבילה אנחנו מתפללים. לעשות שזה יהיה ריאלי, שאתה תצליח בשיא השמחה שלך, בשיא האושר שנולד לך בן, שאתה מאושר, אתה מאוד מאוד, אתה ברקיע השביעי, מיד, ברגע הזה, מיד אתה תחשוב על עם ישראל, על כל הנשים הקורות, ושאין להם ילדים, משפחות, שיש להם בעיות וילד, וכו' וכו' וכו'. בשביל זה מתפללים. זה אחד המטרות התפילה, שאתה לא תישאר אתה. בשביל זה בא הרגש הזה. ואני חושב שזאת הכוונה שכששולחן ערוך אומר שהחסידים הראשונים היו מגיעים למדרגה קרוב, בתפילה, מדרגה קרובה לנבואה, אז יש שם ביטוי כזה שאומר שהם היו מתפשטים מהגשמיות, כן? זאת אומרת, היו מורידים מעצמם את הגשמיות. אז מה פירוש התפשטות הגשמות? אנחנו בדרך כלל מבינים את זה בצורה פשוטה, שזה משהו מיסטי, נכון? זאת אומרת, אדם מוריד את הגשמות והוא מגיע לעולמות העליונים, משהו כזה מטאפיזי, כאילו נכנס מין מדיטציה כזאת, משהו נכנס לעולמות העליונים. אבל אפשר להבין את זה בצורה הרבה יותר רציונלית. התפשטות הגשמות, פירושו של דבר, שאתה לא תהיה, שהם לא היו מרוכזים על עצמם בלבד, ולא על הפרטים, ולא על דברים קטנים. זאת אומרת, בתפילה הם לא ביקשו כשקדוש ברוך הוא ייתן להם עכשיו עלייה במשכורת, ושהוא יוכל עכשיו שהחנות שלו יעבוד יותר טוב, או שהאוטו שלו יהיה מתוקן. לא. מה שהם ביקשו זה דברים עצומים, גדולים. משהו שבא לרצון השם. זה נקרא התפשטות מגשמות. התפשטות מקטנות. ממשהו, דברים זנוחים, כלום כזה. ומשהו שאתה מתפשט מהפרטיות שלך, שרק אתה אכפת לך בתפילה. מזה הם היו מתפשטים. תסתכלו, מקור שלוש, אומר את זה שולחן ערוך. וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה. שהיו מתבודדים ומתכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות. מגיעים להתפשטות הגשמות ולהתגברות כוח השכלי עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. תבינים? זאת אומרת שהתפילה זה כמו מקווה. זה מקום שבו אתה מתטהר, אתה מתטהר את עצמך. ממה אתה מתטהר את עצמך? אתם יודעים ממה אתה מתטהר? מה? מעצמך, יפה מאוד. בדיוק. תפילה, אתה מתטהר את עצמך מעצמך. אתה מפסיק להיות פרטי, אתה מתחיל להיות כללי, וכל מה שאכפת לך, וכל מה שאתה מבקש, הכל זה כלל. עד כדי כך ההלכה הזאת נוגעת, שמוסיף שם, במקום הזה, הרמה, הוא מוסיף משהו שבכלל לא, 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 לא מובן. אומר שם מהר"ן בית יוסף, אומר, חסידים ראשונים היו מתעלים, היו מגיעים במדרגות, התפשטות הגשמות, קרוב למעלת הנבואה, ופתאום שם, במקום הזה, הרמה מוסיף איזו תוספת שלא מובנת בצורה פשוטה. אומר, ולכן אל תנשקו ילדים קטנים בבית הכנסת. מה זה קשור? אבל אם אנחנו מבינים את זה, אז עכשיו הכל מובן. מה מתכוון להגיד הרמה שם? הוא מתכוון להגיד, במה זה מתבטא שאתה מגיע להתפשטות מגשמות? בזה שאין לך ילדים פרטיים בבית הכנסת. כשאתה בבית הכנסת, אתה כללי. זה מקום של התקללות, מקום של התאחדות עם שכינה, עם מקום של שאדם תובל במקווה ישראל. הוא הופך להיות לכנסת ישראל. אז מה פתאום אתה עכשיו מנשק ילד שלך בבית הכנסת? סימן שאתה עכשיו מתייחס אליו בנפרד משאר הילדים. בנפרד מכל העם, מהמקום הזה שבשבילו באת לתפילה. יש לך עכשיו עניין פרטי, ילד שלי. אין ילד שלי. זאת אומרת, בזה אתה מבטא את זה, לא? אתה עכשיו כללי, אתה מתפשט מהפרטיות וגשמות. אני רוצה שתראו את הדברים כתובים קודם, בסדר? תסתכלו. מקור שלוש, עוד פעם. כן, איפה, טוב, בוא נקרא לזה. וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות ולהתגברות כוח השכלי עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה, הגה, ויחשוב קודם התפילה מרוממות אל יתעלה בשפלות האדם. כן, מה זה שפלות האדם? זאת אומרת שאתה מסתכל, מה, אני פרטי, אני מנותק מהכלל, מה אני? כמה אני פה אהיה? כמה זמן אני אהיה פה בכל ההיסטוריה? שבריר שנייה? מה זה? שום דבר. אז אני? ויסיר כל תנוגי האדם מליבו, ואסור לאדם לנשק בניו הקטנים בבית הכנסת. כדי לקבוע בליבו שאין אהבה, אהבה כאהבת המקום. סליחה, תראה, רציתי להגיד משהו?
לא, אז מה? איפה בקריאת המדרש שמה קוראים
לא יכול להתפעל, לפני שאני בא ופעל, קרא לי פעל, וזה, טוב, האמת היא שאנחנו דיברנו על זה בשיעור שעבר. שני שיעורים אחרונים, דיברנו על זה. שבתפילה אנחנו, עיקר התפילה היא על הכלל, ואנחנו מתכוונים לכלל. אבל יש לנו גם בעיות פרטיות, כמו שאתה אומר בצדק, אז שם יש תוספת כזאת, יש שמה כולנו, שבתוספת הזאת אני אומר, כן, גם לי יש בעיות פרטיות, ואני מכליל את הבעיות הללו בתוך כלל. זאת אומרת שאני כן מתייחס לבעיות שלי כחלק של בעיות הכלל, כחלק של התיקון הכלל. הטעות כאן, שכיחה, זה שאנשים לא מתחברים לכל זה. והם, מבחינה רגשית, מאוד מאוד מדלגים על כל מה שאנחנו מתפלאים שם, על הקיבוץ גלויות, ועל דברים, בניית בית המקדש, וחזרת השכינה לציון, ושיבואו לנו חכמים, ושופטינו כבראשונה, וכל זה. בסדר, שופטינו, אכפת לי שופטינו. עכשיו, שמע קולנו. אז אתה עושה... כן, עכשיו תקשיב, כן. דיברתי, עכשיו פעם, מיקרופון ביד. עכשיו אני מוציא את הרשימה שלי. עכשיו אני כולי מתרגש. אז זהו, אז זאת טעות. לא זאת הכוונת המחבר. המשורר, כן, הרב המחבר. הכוונה היא הפוכה. זה שאתה כל כך תראה את הבעיה של כלל ישראל, שאתה תוכל להבין שגם בעיות הפרטיות שלך הם חלק של בעיית הכלל, והן נובעות מהבעיה של כלל, ואתה מנסה לבקש שהבעיות הפרטיות שלך יתוקנו כחלק של עבודת הכלל שלך שאתה מכוון אותה לכולם. כן, מישהו רוצה להגיד משהו? כן.
בזמנים בין התפילות, בשחרית, מנחה וערבית, תפילת יחיד היא כן מתקבלת בברכה.
לא.
למה?
לא.
גם בין התפילות?
גם בין התפילות. בין התפילות אנחנו מכוונים גם בבין התפילות. קוזרי אומר, יש שלוש מדרגות. מדרגה של... מדרגה שאדם שמתפלל על כלל, בתוך הכלל, או יחיד שהוא שקול ככלל. זאת אומרת, שאכפת לך מכלל. ואז בתוך זה, זה גם מגיע לך. ואם זה לא ככה, נגיד, אתה מבין? כאילו, מה הבעיה בתפילות הפרטיות? שאדם עכשיו באופן אישי, פרטי, מתפלל משהו אישי לעצמו. מה הבעיה בזה? אתם תגידו. כן?
זה כמו למשל שהרב סיפר, אני לא סיפרת את זה, אבל אני חושב שזה באמת חשוב, כי אולי לא כולם, או שהפנים אותו, שהבינו אותו, שהם לא היו פה בכלל. למשל שהבאת עם שתי חברים, שאחד נכנס למלך, כאילו, עם הנושא חדש, אבל כולם נכנס למלך, והוא נותן לכל מי שמבקש משהו. ביקש רק לעצמו, ואז החבש אומר, למה לא גם ביקשת בשבילי? הרי הוא נותן, הרי אתה מאוד מבקש, הוא נותן, למה? אמרת רק תן לי, תן לי.
נכון.
נותן, אז
ביקש. הבנת את התשובה? אתה היית אז בשיעור הזה שדיברתי על ה... כן, זאת אומרת, אדבין, מיד אוטומטית שואלים את, את התפילה שלך, כמו ששם אז הבאתי לכם מקור הזה, כן? ששואלים תפילה, שואלים אותך. אבל אתה עכשיו באופן אישי פרטי, אתה ביקשת שהקדוש ברוך הוא ישלח לך טרמפ. אז אני אומר, אתה מדבר, אתה ממילא אמרת, נכון? אז למה לא ביקשת גם עליי? למה לא? מה אכפת לך?
אבל עדיין
אתה מבקש דברים לעצמך, ונגיד אתה מבקש אותם אז לכל, בכלל, אז זה עושה את זה יותר, וזה הרעיון, שכל דבר שתבקש על עצמך, תבקש על הכלל. כן, נכון, זה רעיון, אבל זה אחד הרעיונות. אבל אני רק אומר שאלה פשוטה פה. כאילו, כשאתה ביקשת רק על עצמך, למה?
כי הרגש, כי אתה מחובר יותר
לדבר. זה השיעור. נכון. כי הרגש, אתה צודק, נכון. כן, סתם, אני רוצה לתת לכם מצאה טובה מנהרת המאור. יש ספר כזה נקרא מנהרת המאור. הוא אומר, כשבן אדם עומד להבין משהו, אל תפריעו לו. אל תנו במקומו, אל תתרצו, אל תקשו, תנו לו להבין. כי הוא אומר, כי ברגעים הללו, אדם לפני שהוא מבין את משהו, אז זה רגע שהוא כמו גילוי אליהו, כך הוא קורא את זה. זה פתאום יש לבן אדם הבנה מסוימת. אז כשאתם עונים במקומו, אז אתם עונים ממנו גילוי אליהו, לא חבל? מה, מה אתה אומר?
לא מתאים.
לא מתאים, כן, זה... מנהרת המאור. כן. כן, בדיוק. ודאי. כן, ודאי. לא, בתוך כלל ישראל. אתה רוצה שמישהו שם, נגיד, חבר שלך ימצא עבודה, הוא באבטלה כבר שנתיים וחצי, כן? שהוא סוף סוף יצא מהבית, יתחיל לעבוד, נכון? אז למה אתה מדבר רק על חבר?
זה דיבר על נפש, רוח ונשמה, שנפש זה אתה, רוח זה הוא, ונשמה זה כזה הם,
הכלל. לא מדויק, אבל נו, נגיד.
לא, משהו כזה. וכאילו, אתה אומר שכאילו הם, רגע שאתה מתייחד כביכול עם עוד מישהו.
נכון. אז זה מדרגה שהיא נקרא צלם. כן, זה מדרגה שצלם. כלל זה מדרגה יותר גבוהה. כן, זה חיה. אז זה ודאי, כשאדם מתפלל על מישהו, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר הוא מדבר רק על עצמו. אבל אני אומר, למה אתה עוצר רק על מישהו? תדבר על כולנו. למה לא?
יש בעיות שלא נוגעות לכלל.
שמה, מה?
יש בעיות שלא נוגעות לכלל.
אין כאלה. אין כזה דבר. זה לא קיים.
אם זה משהו ספציפי...
ספציפי, אני אומר, לא קיים. תחשוב, תן לי דוגמה. זה לא קיים דבר כזה.
אדם שחולה במחלה מסוימת.
מסוימת, אז מחלה מסוימת. היא מסוימת לכולם.
אז זה לא יעזור, אבל שתכוון יותר ספציפית על הבן אדם, על המקרה ועל המחלה המסוימת הזאת, ועל השם שלו.
לא, על ההפך. אני אומר שכמה שאתה יותר מכוון, יותר מבודד אותו, יותר קורא אותו מעם ישראל, יותר שם אותו מתחת לזכוכית מגדלת, יותר מכוון, ועכשיו אומרים, בוא נראה מה מגיע לו. וואו, מה מגיע לו. אז אתה יותר מזיק לו. יותר מביא עליו דינים, יותר מעורר עליו טרוניה, כמו שאנחנו ראינו את זה בחתם סופר שאמר. כמה שאתה יותר מכוון עליו ספציפי, אתה יותר מפריע לו. באמת, תשמעו, כל השיעורים הללו הם מכוונים לאלו ששומעים את זה ברצף. אם זה שיעור חד פעמי שאתם שומעים, אז בבקשה תדאגו, תשמעו את זה, יש באינטרנט, יש בכל מיני שם, זה משלים, שיעור אחד משלים את השני, אני לא יכול לסבר הכל בבת אחת על הכל. הנה, אנחנו כל פעם מדברים על משהו בבית מסוים, זווית מסוימת של מושג התפילה. אנחנו דיברנו על זה הרבה, ואני לא אומר לכם את הדעות שלי כידוע, אתם זוכרים את זה, נכון? אני מביא לכם מקורות, מי אומר את זה, מה, איפה זה כתוב. אני יודע שמה שעכשיו אני אומר לכם, זה כאילו באופן אינסטינקטיבי אנחנו דוחים את זה, כן? ואנחנו כאילו מרגישים, זה לא זה, כן? זה לא התפילה הזאת. למה אנחנו דוחים את זה באופן אינסטינקטיבי? למה קשה לנו לכוון על כלל ויותר קל לכוון על סבתא? מה אתה אומר? שמה ש? נכון. שמה ש? בגלות, נכון, 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 נכון. או, נכון, יפה. לכן תפילה היא נקראת עבודה. זה עבודה על מי? על מי אנחנו עובדים בתפילה? כן? מה זה תפילה? היא עבודה שבלב, נכון? על מי אתה עובד בתפילה? אל תעבוד עליי, נכון? הקדוש ברוך הוא יגיד לך, אל תעבוד עליי. עבודה, פירוש הדבר, שאני רוצה לצאת ממה שאני אינסטינקטיבית מרגיש. כי אינסטינקטיבית אני רוצה לאכול ביסלי לבד. שאף אחד לא ייקח ממני. אבל אנחנו רוצים לצאת מאינסטינקטיביות הזאת. ובאינסטינקטיביות אנחנו רוצים שזה רגש, או רגש. אבל אנחנו רוצים לזכך את התפילה שלנו, לעלות אותה, לתקן אותה. מה אתם חושבים, שהגדולי ישראל האלה שהיו מגיעים, שהתפשטו מגשמות והגיעו למדרגה כמעט קרוב לנבואה, אז הם רצו שחבר שלהם יהיה בריא? על זה הם התפללו? או שהם רצו שיהיה להם התרגשות גדולה מהחיים שלהם? כל התפילות הללו זה תפילות של, והתרגשות הזאת בתפילה זה התרגשות של נקניק. אתה מתרגש ושמח מהצ'ונט. זה כל ההתרוממות הגדולה שלך, שאתה עכשיו מרגיש קרבה גדולה וכל זה. מה זה? ממה הקרבה? יש לפעמים באמת הרגשות אמיתיות, טובות, זכות, נעלות, הרגשות כאלה. אבל כמו שהרב אמר, שקראתי לכם במקור מספר אחת, שאלה, ממה ההרגשה הזאת? וזה מה שאנחנו לומדים בתפילה, לעשות שזה יהיה ריאלי, שאנחנו שאנחנו ככה נרגיש. ולכן כשהיינו בגלות, אז אם שמתם לב, אבל בגלות לא היה לנו רגשות בתפילות. תשימו לב איך תפילה שלנו היום, תפילת עם ישראל, איך היא נראית. אני חושב שמכל הדתות שיש בעולם, תפילה היהודית היום היא הכי יבשה שישנה. אין יותר יבש מזה. אנחנו ברכות, קדישים, כל דבר, שליח ציבור, תפילה, כל דבר שאנחנו אומרים את זה, תשימו לב, זה הכל חייב להיות בקול מונוטוני. מה זה מונוטוני? כאילו חד גוני כזה, חד גוני. אין שום רגש בשום דבר. נכון, עוד מעט אני אתייחס לזה. אני אומר, מה שהיה 2000 שנה, כל התפילות שלנו הן מאוד מאוד יבשות. גם בית הכנסת, איך הוא נראה, אין תמונות, אין מוזיקה, אין ארכיטקטורה, אדריכלות מסוימת כזאת מיוחדת, כמו שיש בכל בתי עבודה זרה, להבדיל מה שיש בעולם. שם הכל בנוי על התרוממות הרוח, התרוממות הרוח, כאילו, כן? הכל על הרגש, לעורר בך את הרגש. סלים, הרבה זהב, הרבה קישוטים, הרבה דברים שכדי לגרום לך להתרגש. יש כמעט בכל הדתות יש מושג כזה שנקרא חוויה דתית. מה זה חוויה דתית? חוויה דתית זה בעצם ניסיון להגיע לאקסטזה רליגיוזיס. ככה זה נקרא, יש מושג כזה, נקרא אקסטזה רליגיוזיס. שמה זה אומר? שאתה מרגיש קרבת השם, סליחה, קרבת אלוה, כן? קרבת אלוה כל כך גדול, זאת אומרת שאתה כל כך מחובר לאל, שאתה יוצא מהכלים. אקסטזה זה פירושו של דבר שחרות תחושים. אדם מאבד עשתונות, הוא כל כך קרוב לאל, הוא כל כך מרגיש וזה, והתגלות, הוא רואה מראות לפעמים, הם ממש כמו אנשים שלוקחים סמים, אז ככה הם לפעמים מרגישים התרוממות כזאת גדולה בזמן התפילה. ככה יש הרבה, כאילו כל הדתות כאלה, בנוי על זה. ואצלנו, אמן. אני לא אצליח אפילו להגיד מילים מה אני אומר, כולם מכירים את המנגינה הזאת, כן? מנגינה המונוטונית החד-גונית, ככה אנחנו מתפעלים. ואם אחד יבוא ויגיד ברכות התורה, נגיד, יגיד אותם במלוא הרגש כזה, כן? שהוא יבוא ויברך עם הרבה תנות, כמו ש... כן, תשימו לב, יש אנשים שמתפעלים ביחידות, הם כולם שם ככה עושים תנועות ומדברים וזה זה. ברגע שהוא מופיע בציבור, כן, מדבר על זה עכשיו מברך בנוחות כולם, אז פתאום בום, הכל עולה ומתחיל להיות שם כמה שפחות רגש, הכל יבש. ואם הוא יעיז לעשות את זה באמת הברכה כזאת עם הרבה רגש, איך אנחנו נתייחס אליו? כן, נגיד לו, טוב, נו, כן, הוא חוזר בתשובה בטח. הוא מתחיל, כן, הוא רק מתחיל, עוד מעט יגעצו אותו גם כן, כן, עוד מעט יהפכו אותו פלט לחלוטין, כן, יהיה... הדק היטב, כן, הדק היטב, כן, עוד מעט יסגרו גם אותו. בהתחלה אולי הוא יגיד שם משהו שם עם הרבה רגש, אבל ככה, לא. כל שליח ציבור, כל זה, רובם, אני אומר, כמעט כולם. למה זה ככה? זה ככה לא בגלל שאנחנו לא יודעים להתרגש. אנחנו יודעים. אבל עם ישראל בחר סוג כזה של של מונוטוניות ושל יובש הזאת, יובש הזה, כדי כיוון שהרגש שהוא פועל בגלות, הוא מיד מנתק אותנו מהכלל. הוא מיד הופך אותנו לאנשים פרטיים. זה משהו אצלי, זה משהו אני. כשבית המקדש היה קיים, היו לנו כל המרכיבים של הרגשות. היו לנו גם תמונות, וגם פסלים, וגם זהב, וגם אדריכלות, וגם שירה, וגם קטורת, היה לנו, וקורבנות, היה לנו הכל בבית המקדש. כל המרכיבים של רגש. אדם שהיה שומע את השם המיוחד, המפורש, יוצא משום כהן גדול, אנשים היו נופלים על פניהם, היו ניסים, היו מתעלפים, היו המון הרגשות. תמיד, תמיד היה המון רגש בתפילה יהודית. למה? כי שם, אז, כשבית המדרש קיים, כשיש נבואה, כל רגש שיש לבן אדם זה רגש כללי. הוא תמיד מקושר לכלל. ובגלות, וזה, ככה זה התחיל בעצם, ככה הם קבעו לנו, חכמי ישראל, את אנשי כנסת הגדולה, את נוסח הברכות וכל זה, כיוון שהם ראו שאנחנו הולכים ומתפרטים יותר ויותר, שעכשיו מגמה הולכת להגדלת הפרטיות שלך, ולכן גם זה בסופו של דבר הביא באופן קיצוני לשנאת חינם, ההתפרטות הזאת, ואז כדי להוציא אותנו מההתפרטות, אז הם קבעו מגמה, להגיד הכל בראשון רבים, להתאחד עם הכלל, לשים את עצמך קשור לכולם וכו'. זאת המגמה. אבל הדבר הזה הוא נהיה כטיפול, טיפול בגלות. ולכן גם רגש בגלות הוא לא דבר רצוי בתפילה, כי רגש מיד מבודד אותך, הופך אותך למישהו פרטי, מנתק אותך. זה עכשיו אתה מתרגש משמחה שלך, מסבתא שלך, אבל שם, אז כל שמחה פרטית זה מיד הייתה כללית. כמו, אני חושב הבאתי לכם דוגמה הזאת, כמו היום, חייל הולך עכשיו לאפסנאות ומבקש שם נעליים באפסנאות. הוא אומר, תשמע, נעליים קרות. הוא אומר, לא, עדיין אפשר ללכת. לא, מה פתאום, אני עכשיו צריך ללכת, יש לי, מסע, לא, זה, תחליף קיטבק, תשים ככה, וזה, אתה מתעסק בכל מיני דברים. מאוד מבקש, ורב שם באפסנאות, והולך שם וצועק בנשיקייה, שיש לי פה מחסנית, אם זה לא עובד פה, אצלי, זה דבר, שם קפיץ, לא טוב, המחסנית לא עובדת, ואתה דורש, אתה מחפש, אתה הכל עושה. במלוא הרגש, במלוא עוצמה. אבל למה? אתה צריך מחסנית? שן חולצת? אצלך התקלקלה, שן חולצת? אתה אכפת לך משן חולצת? מה? כן, זאת אומרת, מה פתאום? אלא מה? אתה מבין שזה לכלל, ולכן כמה שזה יותר רגש, יותר טוב, אתה יותר כללי, אתה יותר אכפתי, אתה יותר ראש גדול ולא ראש קטן. בצבא, במערכת צבאית, אין פרטיות. אותו דבר גם שם זה היה ככה, בבית המקדש. אין פרטיות. השן של בת שלך, זה שן חולצת של עם ישראל. אתה צריך לטפל בשן שלה. למה? כיוון שזה עניין של, שהוא טוב לכלל ישראל. ולא לך אתה עושה את זה. זה כשבית המקדש קיים. עכשיו, אז זה לא היה ככה. עכשיו כל מה שאכפת לנו באמת, זה שיהיה לי טוב. שאני ארוויח, שהחבר עברי, שבת שלי יהיה שידוך טוב. אז זה מה שאכפת לי. וזה, ולכן אנחנו מתנתקים. לכן הרגש זה דבר שהוא, בעצם הופך אותי להיות יותר ויותר נקניקי. ולכן כל התפילות שלנו הן בעצם תפילות שבאופן חיצוני נראים חד גוניים, נהיים דומים, נהיים יבשים. ותפקיד התפילה, למעשה, זה לזכך אותי מהרגשות הפרטיים שלי, ולהפוך את הרגשות שלי לכלליים, למשהו שהוא, אני בעצם, התפילה היא מייצבת לי את הרגש. היא בונה לי אופן הרגשות. הרגש הוא מצוין בתפילה. שאלה למה וממה. כן, שאלות. מה רצית לשאול? כן, חסידות זה 200 שנה, אני מדבר על 2000 שנה. כן, בסדר, אני עניתי. אנחנו מדברים על כלל. וגם היום, אתה שמעת היום איך תפילות חסידיות נשמעות? אין שום הבדל בין תפילה חסידית או ליטאית או ספרדית, כולם אומרים את זה בצורה מונוטונית. כן? לפני 2500 שנה, זה היו אנשי כנסת הגדולה בראשותו של עזרא הסופר, הם חיברו אופן תפילה שידעו שאנחנו עומדים לצאת לגלות. הם ראו מגמה שעם ישראל הולך ומתפרט, וכדי להציל אותנו בגלות, שאנחנו לא נתפרט לחלוטין, שכל אחד יהיה לעצמו ואז עם ישראל בעצם ייעלם, אז עשו את זה שכולם ילמדו להתאחד בתפילתם. מה אתה אומר? כן, נכון. כן, בבקשה.
אנחנו חיים עם מציאות שהיא די חומרית.
כן.
אדם רגיל שאם הוא מבקש ממישהו משהו, אפילו אם הוא פוחה בכסף, אז הוא יודע שאם הוא מבקש עכשיו גם לעוד חבר ועוד חבר ועוד חבר ולשכונה ולעיר, אז במידה מסוימת איפשהו, אפילו שגם הוא יקבל, במידה מסוימת זה מתחלק, הוא מרגיש כאילו זה יורד. האדם מתקשר לחבר, כל שלו הוא גבוה מאיתנו מבחינת הבנה. קשה לתפוס את זה בשכל, שזה האין סוף יכול להביא למשהו שהוא סופי. ואיפשהו בגלל שאנחנו סופים, וקדוש ברוך הוא אין סוף, אז קשה לך
לדבר. לא, אבל בשכל אתה מבין שקדוש ברוך הוא וכי יד השם יקצר. אתה מבין את זה, אז מה... לא, כולם מבינים שזה מאדם פרטי אפשר לבקש מעט. אין סוף, אין סוף. כן.
חשבתי על משהו כזה קצר. כשאתה מתפלל על עצמך, השור של המילה עצמך זה עצם. עצם זה בשמי, זה דומם. זה בדיוק הפוך מרוח. אז איך תפילה יכולה לרומם את הרוח?
טוב, יפה. בסדר, טוב. עכשיו, כן.
פה בספר הזה, רב שם אמר, מדובר המון על תפילה של יחיד. תפילה שהוא כל הזמן מפציר באדם. כן. אל תעשה, תלך בכוח ידיך, כוחי ועוצם ידי, אלא תן תפילה, תן תפילה על כל דבר.
כן, הבנתי. אז כן, אני מבין את העיקר. זה הכיוון שלה?
זה, בגלל זה מעניין אותי, איך הוא יכול כן, כן, להחזיר באדם, תעשה.
אז תשמעו, אני התייחסתי לזה בשיעור הקודם. אנחנו דיברנו על זה, הבאתי לכם הרבה מקורות מרבי נחמן מברסלב, שהוא מדבר שכל התפילות צריכות להיות בכלל ועל כלל ומחובר לכלל, וצדיק הפרטי זה צדיק, מה זה צדיק האמיתי של הדור, האמיתי זה כנסת ישראל, זה הוא מגלה את נשמת הדור. הבאתי לכם הרבה מקורות, תסתכלו את זה בשיעור שדיברנו עליו בפעם שעברה ובשיעור הקודם. הבאתי הרבה מקורות. כל דבר אחר, אתם מבינים, אנחנו לא לומדים אתם עכשיו לא לומדים מה שאני חושב. זה לא עניין של דעות, זה עניין של מקורות. אם חז"ל אומרים ככה, אם גדולי ישראל אומרים ככה, אז זה מקור, אז זה נכון. אם לא, אז מה זה משנה מה אני אומר? אתם יודעים, זה לא אני מול רב אחר, שהרב אחר אמר ככה, אני אמרתי ככה. אז אני מיד מתבטל מלפני כל רב, לא אכפת לי, זה לא... אין לי פה דעה. לא, אני אומר, תביא מקור. אתם יודעים, זה... רב ארוש לא מקור. גם רב פיירמן לא מקור. מקור זה משהו שמקובל בעם ישראל במשך כל הדורות, מישהו שהוא מקובל גדול ישראל, גדול הדור, שהוא מקובל כמקור. זאת אומרת, זה תמיד צריך להיות מי אומר מגדולי ישראל, לא מי אומר, עכשיו אני אמרתי ככה, ואתם אומרים, נגידו, אבל הרב ביגון אמר אחרת. אז אנחנו צריכים לנסות להבין, אז למה הרב ביגון אמר, מה אני התכוונתי, מה הוא אומר, ואנחנו ננסה להבין בינינו, אבל זה לא קושייה עליי מרב ביגון, ולא רב ביגון מעליי. רק שנייה, אתם מבינים מה שאני אומר? זה לא שהרב ככה אמר ואתה אומר ככה. אני לא אומר לכם כלום, כי אם אני אומר, אז אולי זה אני ממציא, אולי אני טועה, אולי אני סתם עובד עליכם, רוצה לבדוק אתכם אם אתם בכלל מבינים, שומעים מה שאני מדבר. יש כאלה דברים בגמרא, אחד פתאום בא, אמר, בום, איזה שם, אומר משהו שהוא כאילו לא רגיל, לא ריאלי, פתאום כל התלמידים, הופ, התעוררו. אז אמרו, מה, איך אמרת? אז אומר, לא, סתם רציתי לבדוק אם אתם משנים. זאת אומרת, כאילו, אולי אני עובד עליכם. זה בכלל לא בנוי על מה שאני חושב. מה שפה בנוי זה מה אומרים לנו גדולי ישראל, מה אומרת התפילה, מה הלשון של תפילה. לשון של תפילה זה מה? אנחנו, 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 אנחנו. אז קושייה, אז פה מי צריך להתרץ? אני או מישהו שאומר שתדבר בלשון יחיד או שתדבר לבד? מי צריך פה לתת הסבר? אז בסדר, אתה, אולי, כן, כמו שסיפורים שם על אינדיה, יש כל מיני, כן, אולי. על סיאנסים וילדים אוטיסטיים שהם יודעים שם משהו שקורה, לעניות דעתי זה שטויות גמורות. אבל יש אנשים שחוזרים בתשובה מילדים אוטיסטיים ולומדים אני יודע שמישהו שם פושע לשעבר שהרגו אותו והוא הגיע לשמיים וראה שם מלאכי השרת ומזה הוא חוזר בתשובה, בסדר, טוב מאוד שחזר בתשובה. אבל לא מפושעים אני לומד, ולא מאוטיסטים, אני לומד מתורה, מחז"ל, מראשונים ואחרונים. אז הוא חזר בזה בתשובה, יופי, גם מאוד הוא חזר הרבה בתשובה. זה לא אינדיקציה, אתם מבינים, זה לא בשבילי קנה מידה. זאת אומרת, אם מתגלגלים דברים ככה שאנשים פה, יופי. אבל זה לא מקור. מקור זה מה שחזן אומרים, מה שתורה, אני רוצה ללכת לפי תורה, לא לפי מה שמהי דעתי. כי אולי דעתי משובשת, מוטעת. טוב, כן, שאלה אחרונה. כן, כן, אני מבין, אני מבין, נכון. עכשיו, נשאלה השאלה, כאילו מבקשים ממני לחזור על השאלות באינטרנט, אז אני עכשיו חוזר על השאלה. נשאלה השאלה, כל מה שאני עכשיו דיברתי, אז עומד בסתירה גמורה עם הסיפור החסידי מפורסם, שהילד ההוא, שם, מישהו שם נכנס לבית הכנסת בזמן, ביום כיפור, שכולם ישבו והתפללו, והוא בא ולא ידע, לא ידע להתפלל, והוא צעק שם קוקריקו, או יש גרסה אחרת שהוא שרק, ויש גרסה אחרת שהוא ניגן על חליל, ויש גרסה אחרת שהוא יערה עם השוד, ויש גרסה, יש הרבה גרסאות, אמר א' ב', והקדוש ברוך הוא תחבר את האותיות, יש כל מיני גרסאות. ואז כולם אמרו לו, מה אתה עושה? מה אתה מפריע? זה לא בסדר? ואז הרב של בית הכנסת, שזה כל פעם גרסות אחרות, זה בעל שם טוב, זה רבי נחמן, זה רב אלוי יצחק מברדיצ'ב, זה יכול להיות רבי מקוז'ני, זה חוזה מלובלין, או כל מישהו שם שזה, אומר להם, לא, לא, זה דווקא תפילה. למה? כי אני עד עכשיו ישבתי ופחדתי, ראיתי שהשערי שמיים לא נפתחים. והייתה גזירה גדולה תלויה על עם ישראל. ודווקא כשילד הזה שרק, אז נפתחו כל שערי שמיים. זאת תפילה אמיתית, וזה עיקר הדבר. זהו, אז לעניות דעתי, סיפור הזה הוא סיפור מזויף. המציאו אותו. והמציאו אותו משכילים כדי לצחוק על דתיים. אני יודע שכל עם ישראל גדל על הסיפור הזה, ומספרים אותו בכל סמינריונים, ולא יודע מה שם, ויש סרט בגשר ועוד כל מיני דברים. אבל אתם מבינים, כמו שאמרתי קודם, אנחנו רוצים ללמוד מה התורה אומרת, לא מה אנשים אומרים. כי בתורה אין סיפור כזה. לא, אין תורה כתב בעל פה. אין סיפור כזה. אנחנו לא לומדים מסיפורים חסידיים. למה? לא בגלל שהם לא טובים, אלא אנחנו לא יודעים מי כתב אותם. ממדרשים לומדים, מסיפורים מגמרא לומדים, אבל גם לומדים ממפרשים, מהבנות, מפירושים, זה ממאמר, זה דבר עמוק. אבל אם אתה רוצה לדעת אמת, לא להתרגש, אלא לדעת מה האמת, מה נכון, אז הסיפור חסידי הוא לא מקור. הוא במקרה הטוב אילוסטרציה, דיינו, איור, כמו סיפור של מדע בדיונית, של סיפור מהכפר אנגלי בימי הביניים, לא אכפת לי, כולם פחות או יותר אותו דבר. זאת אומרת, זה לא מקור, זה מראה, מסביר, מראה משהו, יופי, אבל זה לא, זה אמת. אתה לא יכול להקשות על מה שאני אומר מסיפור חסידי, כי מי כתב אותו? מה רוב הסיכויים, כמה שאני ניסיתי להסביר, לברר, הסיפור הזה הוא מומצא על ידי משכילים שרצו לצחוק על דתיים ולהגיד לדתיים, תראו, אתם יושבים כל התפילה וממלמלים ואומרים בו 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 בו, והנה בא ילד מבחוץ, צעק, טרח, והכל נפתח. אז מה שווה התפילה שלכם? תבין, זה בעצם המסר של הסיפור הזה. מה שווה התפילה שלכם? והסיפור הזה הוא רע, הוא מזיק, הוא אנטי-יהודי. כי מה המסר של הסיפור הזה? זה סיפור, מה המסר שלו? שמה שאתה מתפלל, זה לא שווה כל כך. רק שנייה. ועכשיו אני אומר, ואם המטרה היא לפתוח, אם המטרה היא ההתרגשות ואומקה דליבה וכל הדברים כביכול, שזה הבא להגיד את הסיפור הזה. אני שואל, מה קרה למחרת שם בבית הכנסת הזה? אז אם הוא הביא חליל, אז מישהו הביא סוקסופון, ומישהו הביא שם הבא, הוא יביא טרומבון, ומישהו הביא שם פסנתר. אם זה את עבדת השם, אז אני אשרוק, אני אצבע את הראש שלי בכחול, אני אעשה מה שצריך. אם זה פותח שערי שמיים, אז מה אכפת לי? אז בשביל מה להגיד לי מילים היבשות הללו של איזה טקסט קדום של לפני 2500 שנה? למה שאני פשוט לא יצייר לקדוש ברוך הוא שם משהו לב כזה עם חץ ככה ויכתוב שם משהו I love you God, משהו כזה, כאילו, אבל מכל הלב, אבל באמת באמת בהתרגשות גדולה. בשביל מה לכל כל הלימודים הללו, היבישים, שיבישים, לומדים שם, שואל של לך פרה פרה, פה, בכל הלב, לא? אתם יודעים, זה סיפור שקרי, הוא לא אמיתי. אני מבטיח לכם שלמחרת בית הכנסת היה בדיוק אותה תפילה. ואם הוא היה צורק, אז יגידו לו, לא נורא, אתה עוד אמנם ילד קטן, אתה עוד אולי שם בסיפור במקור בכלל מפגר שם. אז נגיד, זה לא נורא, השם יעזור. כאילו, אבל אם המטרה זה לפתוח שערי שמיים, אז ודאי עדיף לצעוק קוקריקו. תבינים? זאת אומרת שזה הרעיון שאנחנו בתפילה מזכחים את הרגשות שלנו, לא נותנים להם דרור. טוב להתרגש, תלוי ממה. מה אתה אומר? מזכחים? נכון, באמת שאלה טובה. נכון. אולי אני אתן לכם, אני אענה לך תשובה קצת ארוכה לשאלה שלך. יש לי מכר, תלמיד, שהוא חזר מהודו, והוא אומר שזה, מה הוא עשה שם? היה במנזר. מה, מנזר? היית, כן, הוא גר שם, חי, היה עובד עבודה זרה, בקיצור. מנזר בהודו, לא, תזוב, זה כבר סוף, תודה רבה. כן, זאת אומרת, בחור יהודי עובד עבודה זרה במנזר, כאילו, איך זה קרה? אז הוא אומר, הייתי בהודו, טיול, סתם לא התכוונתי שום דבר, חבר אמר לי, בוא נקפוץ, נראה איך, מה הולך שם. אמרתי, טוב, למה לא, מעניין, סתם. באתי למנזר, ישבה שם קבוצה של החוצניקים, זאת אומרת, מכל העולם. היו שם מאמריקה ומצרפת ומזה וזה, וישראלים, כמה ישראלים, שהוא ביחד כזה בקבוצה אחת. ואמרו, תכף אתם תשמעו, כאילו עכשיו יבוא גורו, הוא ידבר אתכם. יבוא עכשיו מהרג'ה וזה, הוא ידבר אתכם. טוב, בסדר. ישבתי ככה זה, יושבים, מסתכלים. פתאום, ככה, נפתחה דלת. בדרמטיות הוא נכנס, התיישב ככה בצורה זה, שתק הרבה זמן ופתאום התחיל לשיר ושר שיר, כזה שיר מונוטוני ארוך בלי כמעט מנגינה. הוא אומר ככה, פריימה 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 פריימה, וזה לא נגמר, והוא שר פריימה. בהתחלה ישבתי, בסדר, כאילו, בסדר, אבל הוא ממשיך, פריימה ממשיך ואומר, ואני ככה לאט לאט תופס את עצמי שגם אני מתחיל ככה להתנדנד בפריימה, ויש שם העריכות וכל זה, שם כל מיני עריכות כאלה מסוממות ברקע, כל הזה, ואומר, פתאום אני גם נכנסתי כזה, וזה מאוד מצא חן בעיניי כזה, פריימה, פריימה, ואז פתאום, אחד מהיושבים שם, הוציא גיטרה, והתחיל, יאללה, בא כזה תהילים, אז יש לו גיטרה, והתחיל ככה לפרט על זה, פריימה, זה. ומישהו היה לו טמטם כזה, כאלה טופים כאלה קטנים, גם התחיל ככה טמטם, פריימה, ומישהו הוציא חליל צד כזה, והתחיל זה לנגן, ופתאום המוזיקה הזאת, וזה, פתאום אני הרגשתי שאני בכלל לא בעולם הזה, אני לא פה, אני מתרומם, אני בכלל נמצא במקום אחר, אני זה ברוחניות, אני הרגשתי וזה, והוא שר כזה, וקול כזה, פריימה, וכולם לאט לאט מצטרפים, פריימה, דדה. אומר, זו הייתה חוויה כזאת שאני בחיים לא הרגשתי. אז אני אמרתי, כאילו, אז נשארתי, רציתי את זה, וזה משך אותי מאוד. ואני חושב שזאת התשובה לשאלה שאתה שואל, מה זאת אומרת לזכך רגש? רגש זה דבר בטבעו אחור. רגש זה משהו שאתה נמשך לעצמך ולמטה. כל רגש בדרך כלל זה. זיכוך הרגש, או כמו שאנחנו אומרים, לב, לשפוך את הלב לפני השם, אבל איזה לב? זה לב טהור אנחנו רוצים. תפילה בלב טהור, לב נקי. מה פירוש הדבר? מה פירוש המושג הזה טהור? איך מתרגמים את זה מה מילה מקבילה? נקי. אני רוצה רגש נקי. מה זה רגש נקי? מה זה רגש זך? מה זה רגש טהור? רגש שהוא מתנתק מהדברים הפשוטים, הנמוכים, היומיומיים, העצמיים, האגואיסטיים, האישיים, והכל מכוון לכלל, לעם, לקדושה, לטהרה, למשהו לכנסת ישראל, שדברים שהם עליונים, גדולים. זה נקרא רגש זך. שאני לא אומר לקדוש ברוך הוא, תביא, אלא הכל בנוי על זה שאני רוצה לכולם, אכפת לי מכולם, כמו שהוא אומר שם, התפשטות מגשמות, עד כדי כך התפשטות מגשמות, שאני לא מנשק לילד שלי, את הילד החמוד שלי בבית הכנסת, לא מנשק אותו. למה? כי אני עכשיו מבין שאני רוצה להיות ברגש טהור, לא בזה שיש לך רגש, זה שאתה מרגיש התרוממות הרוח, הקדושה, התפילה שלך גדולה, יכול להיות שאתה נע בין פריימה לנקניק. זה כל, זה הגזירות, איך אומרים, גזרה, גבולות גזרה, זה הגבולות גזרה שלך. מנקניק עד פריימה, וזה, ואתה אומר, או, הנה זה רגש. אבל תפילה שאנחנו מדברים עליה, שרב קוק אומר שתפילה היא כלל, כנסת ישראל, זה לא מדבר אליי. לא מדבר, לכן תתפלל, לכן תלמד שכן ידבר לך, עליך. זה, התחושות הן לא קובעות, תחושות להפך, הן יכולות לקבור את האדם הזה, להפוך אותו למשהו שהוא יהיה כולו טבול, או בצ'ונט שלו, או במנזר שלו. זה משהו שבולע, זה משהו שמשתלט עליך, זה משהו שמזיק לך. שאתה, אתה מבין, זה כאילו, זה דרך שקרית, דרך שאומר לך, כאילו, תעזוב, כל זה לא עבודה, וזה קשה. זה קשה. הרבה יותר נוח כזה, ככה, לזרום. ואז, כשאנחנו מזכחים את הרגש, דיינו, מה פירוש המזכחים? זה אומרים שלוש תנאים. זיכוך פירוש של דבר, שהרגש איננו קריטריון לתפילה. אתה מרגיש טוב, לא מרגיש טוב, זה לא מדד, זה לא קובע תפילה טובה או לא טובה. זה לא קריטריון, זה הבנה הראשונה של זיכוך. דבר שני מזכך אותך מביסלימניה, אתה יודעים מה זה ביסלימניה? זה שאתה אגואיסט גמור, והשלישי מניקניקיאדה הזאת, שזה שאתה מדבר על השטויות בעצם. משלושת הדברים הללו, כשזה מזכך, אז הרגש יהיה כללי, ותפילה תכין אותנו להופעת הנבואה, שזה עיקר מהות התפילה. להכין אותנו להופעת הנבואה. כמו שכותב אצלכם פה הרב קוק במקור 8, אומר ככה, אמנם עוד רב יתרון לתפילה, שהיא מוצאת תכליתה ברמי מעלה והערך. ברמי המעלה והערך. קודשי עליון הנשגבים אל השם, שעל ידי התפילה ירומו וינסו למעלת הנבואה או קרוב לה. לזה מהות התפילה, לזה אנחנו רוצים להגיע, וזה לא ניתן להגיע על ידי מוזיקה, מדיטציה, פריימה והתרגשות גדולה. לזה אנחנו רוצים לבוא, להופעת הנבואה, והדרך היא דרך קשה, נכון? זהו, אז הזמן שלו נגמר. מה שאני רוצה, דבר אחרון לבקש מכם, שאנחנו נשיר עכשיו כולם ביחד, כדי שלא יגידו שאנחנו הפכנו להיות לליטווקים ויבשים, אז נשיר. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון, עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון, na 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 na